קצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו על הקצה.
הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
ועכשיו בקצה, לגאטו עם מיכל רוזנטל.
ברוכות הבאות לגטו טארוט, לגטארוט. היום אנחנו נדבר על שתי דמויות חדשות במייג'ור ארקנה. אנחנו בפרק מספר 7. והיום אני אשאל את השאלה, האם יש כזה דבר יותר מדי יצירתיות או יותר מדי חיים? כמו שאנחנו יודעים, אז לטבע יש כוחות אדירים ויכולות בלתי נגמרות לאזן את עצמו, שהם הרבה מעבר לתפיסה שלנו. אנחנו יודעים שהשאיפה לשיווי משקל טבועה עמוק בתוך הטבע, וזה הרבה מעבר אלינו ולהחלטות שלנו. כלומר, אם אני כולי מקדישה את כל הגוף שלי להפר את האיזון, אז הטבע ימצא דרך לאזן אותו, אפילו על ידי לבטל אותי. וגם בתוכנו יש כל מיני כוחות שפועלים, שכשאחד מאוד לא מאוזן, אז קורה איזשהו פיצוי שבא ליישב את הפער הזה. אבל אני חושבת שהשאלה פה היא לא האם אפשר לייצר איזון, כי הוא קורה מלכתחילה, אבל האם אנחנו יכולים לקחת חלק בו, במקום שאנחנו נעבור בצורה קטסטרופלית מאחד לשני, שתביא לביטול שלנו או להרס של עצמנו. האם אפשר לשתף פעולה עם המנגנון הזה ולעבור פחות בקיצוניות משני הקצוות? אז היום הגענו לקלף מספר 3 של המייג'ור ארקנה, שזאת The Empress, הקיסרית, שכמו כל הקלפים שמייצגים את המספר 3, מסמלים התפרצות חסרת ניסיון. כל מה שהצטבר ונאסף בדגירה של קלף מספר 2, מתפוצץ ברעמים וברקים בלי לדעת לאיזה כיוון ואיזו תכלית. זו הטרנזיציה מבטולין ליצירתיות. And the little white dove made with glue and a glove and some pliers swings a low sickle arc from its perch in the dark settle. זו הביצה שבוקעת לחיים ומאפשרת לאפרוח להופיע. במובן הזה הקיסרית מחזירה אותנו לאנרגיה של גיל ההתבגרות, עם הכוח החיצוני החיוני הקיצוני שלה, הפיתיון שלה והחוסר בניסיון. וזו אנרגיה שמייצגת גם תקופה בחיים כשהצמיחה המלאה מקבלת מקום, כשלגוף יש פוטנציאל לחידוש של התאים והרקמות שלו. וגם בגיל ההתבגרות מתרחש הגילוי של תשוקה וכוח מיני. אז די, נתחיל להסתכל על הקלף ועל מה שאנחנו רואים. אני כמובן ממליצה לכם להסתכל על התמונות שמצורפות בפרק, ואם זה לא נגיש לכם, אז לחפש את זה איכשהו. היא מחזיקה בשרבית, שזה אלמנט של כוח, ועולה השרבית מאזור החלציים שלה. ומתחת ליד שלה יש עלי ירוק קטן שמבצבץ, שזה משהו שראינו בקלף של דפול, רק שם עלי הירוק הוא כבר בוגר ושלם. ופה זה יכול לסמל את הכוח המזין של הטבע והאביב הנצחי. הסרט הצהוב שקשור לשרבית מצביע על כך שהכוח שלה מוצא לפועל עם אינטליגנציה גדולה, כי כבר דיברנו על זה שצהוב בטארות מסמל אינטליגנציה. אני רק אגיד שגם ברפואה הסינית ירוק מסמל על בוא אביב, זה אחד מהאלמנטים של הרפואה הסינית, אחד מהחמישה. והקול שמתלווה לזה זו צעקה. הרגליים שלה פתוחות, מה שמעיד על זה שהיא בנוח עם מי שהיא, ואפשר גם לראות אותה בפוזיציה של לידה, כאילו אחרי תקופה של דגירה היא יולדת את עצמה. ובצד ימין אפשר לראות כלי בצורה אופיינית של קערת מי טבילה, אז היא מוכנה להטביל את עצמה או דבר, כל דבר, ובאופן מתמיד היא חוגגת את החיים כמי שנולדת מחדש. באופן תמידי. ומאחוריה, מעל הכתפיים שלה, ניצבת מעין גלימה בצבע תחלת, שנראית כמו כנפיים איתנות. התחלת הוא הצבע של הרצפטיביות, וזה מזכיר שמאחורי האון של הפרץ היצירתי עומדת האיכות של הדגירה שהייתה לפני זה, אצל ההי פריסטס, הכהנת, ומשם היא שואבת את הכוח שלה. Arrow, perch and play songs along the... לקיסרית יש עיניים ירוקות בוהקות, והן העיניים של הטבע, ויש לה מגן עם ציור של נשר עליו, שהוא לא מגובש לגמרי עדיין. יש לו כנף אחת שטרם צמחה עד הסוף, אז יש לה נשר זכר, ולקיסר אגב, שנפגוש בפרק הבא, יש נשרית נקבה, שזה... עיקרון שדיברנו עליו, על האין ויאנג, שבתוך כל גבריות יש נשיות, ובתוך כל נשיות יש גבריות. וגם אפשר לשים לב שיש לה את האדאמס אפל בגרון, כלומר גורגורת, שזה גם נותן לה אספקט גברי בתוך כל הנשיות הזאת שניצבת בפנינו. בנוסף לזה, יש לה כתר שמשובצים בו אבני חן ותכשיטים לתפארת, כסמל ליופי של היצירתיות המנטלית. שמחתרת שערה הצהוב, ולרגליה יש נחש לבן שמסמל אנרגיה מינית, שנכבשה ותועלה ומוכנה לזרוח לכיוון מימוש, והרצפה שמאחוריה משובצת, ומעלה אסוציאציה של ארמון, ויש איזה צמח מפואר שצומח לידה, אז זו לא סביבה מקובעת וסטטית, היא כל הזמן מואשרת על ידי אינפוט חדש, ולטבע יש הרבה מקום ובחירה פה. היא לובשת תלבושת... גם מפוארת מאוד, כשמבפנים היא אדומה, והיא כחולה מסביב, שזה בדיוק ההפך ממה שראינו אצל ההיי פריסטס, שאצלה הכחול הוא במרכז והאדום הוא מסביב. ההיי פריסטס קוראת לנו לבוא, אבל כשנכנסים אליה אפשר לקפוא, אם לא יודעים איך להתייחס אליה. לעומת זאת הקיסרית קרירה מבחוץ, אבל בוערת מבפנים, ולכן צריך לפתות אותה, דבר שלא קל לעשות. אבל ברגע שמצליחים להיכנס, מקבלים כניסה לתוך האש היצירתית שלה. Seven days out to sea. And it is the damnable bell. And it tolls. Well, I believe that it tolls. It tolls. אז מה הן מילות המפתח שלנו פה? זה פוריות, יצירתיות, פיתוי, תשוקה, תשוקה אדירה וכוח, רגשות, התלהבות, טבע, אלגנטיות, שפע, יופי, בקיעה, בגרות, מרגיל ההתבגרות. ממבט ראשון, הקיסרית יכולה לראות כמו אחותה של ההיי פריסטס, וכשהחיות מופיעות במיתוסים, וחלומות ואגדות הן לרוב ייצגו שני אספקטים שונים של אותה מהות. במקרה הזה מדובר במהות הנשית. ואם נלך לפי השמות שלהם בלבד, נוכל להסיק שההיי פריסטס מייצגת נשיות רוחנית, והקיסרית מולכת מעל הממלכה הארצית. אבל זה לא בדיוק המקרה פה, כי כן השרבית המוזהבת שלה מראה את איזשהו אורב שמעליו יש צלב הפוך. אז זה מראה דווקא איזושהי ארציות שמתוגברת על ידי הרוח. היכולת הזאת של לחבר בין שמיים לארץ ורוח וחומר, זו אחת מהתכונות המובילות של הקיסרית. הקלף של ההיי פריסטס, הזאת שלפניה, מעביר סטטיות והשתרשות עם דגש על הגנה, והקיסרית, הנשר דווקא מציע תנועה בצורה, בציר האנכי, שדרכו אפשר להתעלות ולהשתחרר מהאדמה ולעבור טרנספורמציה. וההיי פריסטס מראה לנו רוח שנתפסת ברחם של החומר, בזמן שהקיסרית מראה לנו רוח שנולדת מתוך החומר, יוצרת ישות חדושה, חדשה שמורכבת משניהם. הסמל של גלגל העין והצלב והפוך הוא הסימן האסטרולוגי של ונוס, שהגיוני שהיא מחזיקה את הסמל באלכסון ונשענת לכיוון של ונוס, שכן, אהבה היא הכוח המאחד והמייצר שמחבר בין היאנג והאין, שמיים וארץ, והוא מחבר את הניגודים ביצירתיות באופן שבו משהו לגמרי חדש יכול לצמוח. שזה הדבר השלישי שצומח מתוך השניים. ויש עוד שלושות שאנחנו מכירים שמתארות זוג ואת התוצר שלו, למשל, העבר, ההווה והעתיד, או אבא, אמא וילד. משניים נולד השלישי, ומה שמעניין זה שפיתגורס החשיב את מספר 3 למספר האמיתי הראשון. כשהמספרים 1 ו-2 הם רק המהויות, היסודות, אבל אי אפשר ליצור איתם צורה גיאומטרית אמיתית במרחב. אפשר רק לקחת 3 צלעות ולייצר צורה שקיימת. והקיסרית היא בעצם ייצוג של המשולש הזה, הצורה הראשונה שמתקיימת במרחב, בתוך כדור הארץ. ודרכה החוויה האנושית הראשונית קורית. היא מחברת אותנו עם המציאות החיצונית באופן דרמטי. ואנחנו כולנו ננגענו על ידי השרבית של הקוסם, שערבבה את המים של היצירתיות שלנו. ואז נכנסנו לתקופה של דגירה והכנה, כשאנחנו טבולים בעולם הרוח של האפיפיורית, ההיי פריסטס. אבל אז פתאום יש רגע נוצץ שבו רעיונות מטושטשים ומאוממים מתחילים להופיע בתוך המציאות. פתאום הקנבס הלבן מלא בצבע, או שגוש חמר שהחזקנו פתאום מתחיל לקבל צורה. אפילו כשהייתה לנו התלבטות קשה שליוותה אותנו במשך שבועות, פתאום קיבלה זווית חדשה. ומצאנו פתרון מסוג שלא חשבנו עליו לפני. אלו הן חלק מהדרכים שבהן הקיסרית פועלת בנו ביחס למאמצים היצירתיים. כמובן שהאימפריה שלה, כמו הצמחייה של הטבע, תהיה אובר עשירה לפעמים וסבוכה, ואולי אפילו לא נקייה במיוחד. המציאות שהיא מייצרת היא לא התוצר הגמור והמלוטש. בשביל זה, כמו שנראה, צריך את כושר ההבחנה והארגון של הקיסר שמחכה לנו בשלב הבא בקלף מספר 4. ודווקא אחת הפונקציות של הקיסרית היא לחבר את האנרגיות הראשוניות, המהותיות של 1 ו-2, האין והיאנג, ולתת להם גוף בעולם של חוויות חושיות. יש יצירות שהן פרץ השראה, פרץ של השראה או רעיון, שלאחר מכן צריך לארגן ולבנות ולבסס אותן. אבל הרבה מהדברים החשובים, גם בעולם המדע, קרו בזכות דמיון פרוע, שלא היה אפשר לעלות בצורת מחשבה סדירה. הטבע לא מתנהג באופן שנראה לנו. גם עיקרון אי-הוודאות של הייזנברג בתורת הקוונטים, וגם תורת היחסות של איינשטיין, הן תיאוריות שלא התקבלו דרך ניסויים חושיים, ובטח זה לא מסקנות שהיה אפשר להסיק בצורה ישירה מאיך שאנחנו חווים את המציאות. אז הקיסרית מחברת אותנו לפרץ כזה של יצירתיות, שדורש את הדמיון ואת האינטואיציה, משהו שיעיף אותנו לחלל החיצון מחוץ לתודעה שהכרנו עד כה. היכולת לקבל תובנות שמימיות ולהתחבר למימד חדש של מודעות. רעיונות, תובנות והחלטות הם דבר שיכול להקות בנו דרך חלומות, דרך הלימה בהקיץ, כשאנחנו מתעוררים באמצע הלילה, ובכל דרך שמסכימה להשקיט את החשיבה הרציונלית, שהיא מאוד מוכוונת ארגון ופתרונות. וישנן טכניקות היום שנהיו מקובלות יותר, שמאפשרות להשקיט את החשיבה הרציונלית והמבנית ולתת מקום לרעיונות להופיע, כמו כתיבה אינטואיטיבית, ברצף, בלי הפסקה. או מיינדפולנס של שינה, שזה משהו שאפילו תומאס אדיסון השתמש בו, שהוא היה מרדים את עצמו, ומצא טכניקה להעיר את עצמו רגע אחרי שהוא מתעורר, ומיד היה כותב את הוויז'נס שהוא ראה בסטייט של החצי שינה שלו. לאחר מכן ההשראה תקבל צורה ותיבחן על ידי האב, המלך, הקיסר. אבל הקיסרית היא זו שתישא את הזרע שממנו תצמח תודעה חדשה. ודרכה מדע ומיסטיקה ורוח וחומר והחיצוני והפנימי יכולים להיחוות כעולם אחד. הצבע של האפיפיורית שפגשנו, כלומר ההיי פריסטס, זה צבע לבן. והקיסרית יש לה צבע גוף, צבע אור. והיא מצוירת במקום פתוח, עם סטינג טבעי וצומח. אז הפוטנציאל היצירתי יוצא לחופשי עכשיו. ומבחינת דמויות, ההיי פריסטס, שהכרנו אותה בתור הבתולה, והקיסרית היא המדונה, או המלכה המלכותית. הקיסרית מממשת את האל, לעומת האפיפיורית שמשרתת אותו. זה המעבר אחד הראשון שיש לנו בין פסיביות מלאה לאקטיביות מלאה. וקיימות כמה קיסריות בעולם האמיתי, שגילמו את המהות הזאת, ושהפכו את הארמון שלהם למרכז אומנות. למשל, המלכה אליזבת הראשונה הייתה פטרונית של אומנות, והתמידה לערוך בארמון של האירועים ששילבו בין אנשים ורעיונות בדרכים דינמיות ויצירתיות. ועוד יש את סלון ידועה, ויותר בת זמננו, היא פגי גוגנהיים, שהייתה גם פטרונית נדיבה של אומנים, וגם אישה משוחררת ועצמאית על אמת, שסגנון החיים המשוחרר שלה והנועז שלה התווה את הדרך להרבה נשים שחיפשו אחרי ביטוי עצמי יצירתי. לקיסרית יש כוח לסחוף אותנו, להלהיב, לצאת החוצה, להופיע, למצוא את עצמנו מחוץ לגבולות שלנו, להכיר בעצמנו אספקטים חדשים. אבל היא עצמה לפעמים לא מודעת כמו אחרים לכוחות של עצמה, ונראה לה שכולם צריכים לחלוק איתה באופן טבעי את ההתלהבות שלה. היא מחזיקה איכות ונוסית מאוד, שנושאת אהבה ליופי בכל הצורות, ולפעמים מקלקטת בטעם שלה. והיא משלבת דברים באופן חדש ומעניין, ולא תמיד האקסנטריות הזאת היא באה בטוב. אז הדבר הזה יכול להוביל לתכונה שקשורה לסמודרינג לאב, או לאהבה עם ההיט חונקת, שיכולה לבלוע ולהעלים את מה שנקרא בדרכה. עוד משהו חשוב זה שהקיסרית יכולה להראות לנו גם היבט שנחשב קלאסי מבחינת האנימה, הנשמה הנשית של הגבר, וזה שההופעה שלה בחיים של הגבר, ההופעה הראשונה או אחת הראשונות, תחבר אותו למקורות של יצירה, וזה אחד הדברים שהכי מפתחים את היכולת הזאת, מאחר ויצירה היא לא תהליך לוגי ומחושב בדרך כלל. כולנו מכירים את המניק פיקסי דרים גרל, שהיא הבחורה בסרטים שהדמות שלה היא יש לה תפקיד של לבוא ולפתוח את הנער לעולם הרגש שלו, להוציא אותו לחופשי מתוך הקיבעון שהוא והקיפאון שהוא שרר בו. Mouth would open up and project the sound that's buzzing deep from in my chest is it my heart that שהנער פוגש את המניק פיקסי דרים גרל, פתאום דברים מתחילים לנבוע ממנו והוא יוצא לחופשי והוא מרגיש רגשות והחיים שלו נהיים עוצמתיים מאוד. קיסרית הייתה מדברת, היא הייתה אומרת שהיא יצירתית ללא תכלית. אני פורצת אל תוך האינסוף ומוצאת מגוון של צורות. זו אני שצובעת את כל כדור הארץ בירוק אחרי החורף. זו אני שממלאת את השמיים עם ציפורים ואת האוקיינוסים עם דגים. וכשאני אומרת ליצור, אני מתכוונת לטרנספורמציה. זו אני שגורמת לזרע לפרוץ ולנבט להופיע. אם מתחיל ללדת ילדים, אז אייצר אנושות שלמה. אם אנחנו מדברים על פירות, אני מייצרת את כל הפירות הידועים לטבע. הראש שלי לעולם אינו נח, אני הרוח היצירתית. הקשיבו לי והרשו לי לפעול מתוככם, שכן אני מביאה ריפוי. כל בעיה וכל סבל מגיעים מאגו שנתקע בלי היכולת ליצור ולהתבטא. אני פעילות, פיתוי, עונג. אין בי שום דבר שאינו יפה. ללא ביזוי, אני מה שאני, מלאה וחיה. מהרגע שבו אני מתגלגלת לתוך גוף, הוא נשגב. שום דבר ואף אחד לא יכול להתנגד אליי. אני פיתוי חושני ורוחני מוחלט. בי אין שום דבר שהוא מכוער או מגוחך. תני לי לעלות צבח, אני ההונג שבלהיות מי שאת, בלי שיפוט ומוסר. את יפהפייה, וכיעור הוא אשליה. זו הגבלה שהוצבה על ידי הדרך החולה שבהסתכלות על דברים. כל דבר שחי הוא מקסים. אני אלמד אותך שכל רעיונותייך יפהפיים. את עשויה לשקול שאפילו המחשבות הכי מתואבות, נפשעות ושפלות הן מפוארות. Forget the rules, forget your friends, just you and your reflection. Cause nothing's gonna be the same again, no, nothing's gonna be the same again. שפע של מחשבות הוא מותר. תני לכל המחשבות שלך לזרוח כמו הכוכבים ברקיע, הנצחי, שהוא הראש שלך. שום דבר לא מחייב אותך. תני להם לחלוף על ידי כל כך הרבה צורות פנטסטיות. הרגשות שלך הם גם מופלאים. כולם בלי יוצא מן הכלל. איזו קנאה יפה, איזה זעם עוצמתי. איזה צער נהדר. אל תישאר כלוא בתוך הארמון המבוצר שלך. תבנה מקדש עם כל הדלתות והחלונות שלו פתוחים. כל הרגשות הם לרשותך, כמו קשת בענן. המדונה היא לא תמיד אמא טובה, היא יכולה לקרות אפילו האם הנוראה, לקרה אפילו האם הנוראה כשהיא מגיעה לצד השלילי של הסקאלה בתור ה-devouring mother, ובאגדות אנחנו נפגוש אותה בתור המלכה המרושעת או האם החורגת האכזרית שהקנאה שלה, למשל לסינדרלה, תנסה למנוע מסינדרלה להפוך לנסיכה ולהתאחד עם הנסיך ולהפוך למלכה בעצמה, או במיתולוגיות היא זו שתאכל את הילדים שלה, כמו וולקנו כל כך עוצמתי שמתפרצת על אבא ממנו ובא לשאוב את האנשים בחזרה לתוך הרחם של כדור הארץ, הרחם של אמא האדמה, ולשרוף ערים שלמות ולקבור אותן בחיים. ואנחנו רואים את הנשמה האמביוולנטית של מאדר נייצ'ר בכל גינה שננסה לטפח. ביום היא מחייכת כלפי המאמצים שלנו, מגנה ומזינה את הפרחים ששתלנו, אבל בלילה בזמן שאנחנו ישנים היא שותלת עשבים שוטים ומזינה גם אותם וגם מזיקים, כנימות ופטריות ומחרסמים שבאים והורסים לנו ומחריבים לנו את הגינה. אז המהות הפרדוקסלית שאנחנו פוגשים בכל הזדמנות באה לידי ביטוי פה, גם אצל הקיסרית. זו היא שבחסותה בני אדם פרצו מכדור הארץ עם חלליות, אבל גם היא זו שמושכת אותם עם כוח הכבידה בחזרה על החזה שלה. היא אלה מאוד נלהבת, אבל קנאית. לפעמים היא מציירת בתור דרכון ששומר על האוצר בכל תוקף. על ידי כך היא מייצגת את האופי הרגרסיבי, הטורף והשתלטן של הלא מודע. שהגיבור, שהוא הסמל לאיש שחותר למודעות, צריך לקטול בשביל להשיג את פנינת החוכמה ולצאת מזה משם בשלום, מהמערה הזאת. ועוד דוגמה מוכרת היא קלי, אשתו צמאת אדם של שיבה, ההל ההינדי שעוד נדבר עליו תכף עם קלף מספר 13. אז קלי היא אלה בעלת אנרגיה אינסופית, שבין היתר מתוארת כאלת המוות. לא רק אם נדיבה שיש לה כמה זרועות, שהיא שולחת את ידיהן לעבר צמיחה רוחנית והגנה. נקודת המהפך בין הקיסרית הטובה לקיסרית הרעה היא כשכוח אהבה הופך לאהבת הכוח, ואז היא נהיית טורפת אדם שמזניחה את הממלכה האמיתית שלה, שהיא מערכת היחסים. והמעבר ממצב אחד למצב אחר יכול להיות כל כך הדרגתי שאפשר רק לשים לב אליו בדיעבד. ואפשר לראות את זה בהרבה תנועות פמיניסטיות למשל שקיימות היום, שמתארות משהו שהתחיל מרצון לשחרור וביטוי עצמי ושוויון והפך לאובססיה ולכוח בולעני שמשמיד כל דבר שמתקרב אליו. והשורש של התנועה הזו הייתה במרביתה אנשים שמעוניינות לחיות בשוויון יצירתי, עם מערכת יחסים מאוזנת עם גברים, ולא דומיננטיות וכוח עליהם. אז כשנקבל אותה בקריאה, היא תשתול מחשבות של יצירתיות אצל הצד הנקבי של הזכר, או אפילו אצל אישה שמלאה באש ואנרגיה. היא מוכנה ללכת מעבר לגבולות ולהתפוצץ ולהתפרץ החוצה, לא משנה בת כמה היא. היא הנשמה של גיל ההתבגרות עם הפנאטיות והשמחה שבו, וחוסר היכולת לזהות את ההשלכות של, של המעשים שלה גם. והיא מאמינה בפעולה לשם הפעולה, ולא בהכרח לשם תכלית מסוימת. והקלף הזה הוא גם, כשנשלף בקריאה לבן אדם מבוגר, יכול לייצג לידה מחדש של אנרגיה שנתפסת ככזו שכבר מזמן התפיידה. הקיסרית מזכירה את חלומות הנאורים ודוחקת בנו לפנטז מתוכם, מתוך צמא למוחלט, שייתכן שנשכח מזמן. הקלף הזה יעורר אסוציאציות דומות גם אצל גבר, או יבשר על אישה פתיינית שנכנסה לו לחיים. במלוא הדרה ויפעתה, הקיסרית היא גם אישה של כוח. הלב שלה חם, אבל היא מסוגלת לשלוט בדחפים שלה. היא אוהבת ליזום, לעבר, להתעבר ולמלוך. ובאספקט יותר פגוע, היא גם מסמלת הזדמנות לפעול שהתפספסה. או להפך, מחשבה חסרת פעולה. היא יכולה גם להתייחס לסטריליות או אנרגיה נשית שנחסמה במהלך גיל ההתבגרות, מבחינה מינית, אינטלקטואלית, רגשית ויצירתית. וכשהביטוי העצמי מוגבל או מושחת, אז הקיסרית הופכת להיות בעלת טינה ורשעות ובעלת תאוות בצע, ומקבלת את הטוויסט האפל שדיברנו עליו. הקלף שתואם את, את הקיסרית, את מספר 3, זה קלף 13, ואנחנו ניגש אליו עכשיו. אני רק אגיד שיש איזשהו צורך באיזון של השפע הזה שהקיסרית מביאה ביצירתיות, שיכולה גם לגרום להרמונות להתנוון ולהיחלות על ידי כוח הכאוס, או כזה לידה יתרה, אוכלוסיית יתר. אז מי זה קלף מספר 13? קלף מספר 13 הוא הארקנום ללא השם. יש לו רק את מספר 13 עליו. אבל בעקבות התווספות של עוד גרסאות, טארוט, לזו המקורית, הקלף הזה קיבל את תואר המוות. ובחפיסה הפופולרית של וייט הוא מכונה death. אבל במרסי אין לו שם, רק מספר. לכן פה לא ניתן לו את הכותרת הזאת. אף על פי שאנחנו כן רואים פה שלד שאוחז בחרמש, ואפשר להבין מאיפה הפרשנות הזו מגיעה. אבל יש כמה אלמנטים שמחזקים את זה שלא מדובר בפירוש הפשטני של המוות. קודם כל, אין לו שם, והדבר הזה משמעותי מאוד. אחרי ההתרוקנות והעבודה הפנימית העמוקה שהושגה על ידי האיש התלוי, קלף מספר 12 שפגשנו בפעם הקודמת, הקלף הזה מציע התאהרות רדיקלית מן העבר ומהפכה, שהמרחב שלה הוא מרחב נפשי, לא ורבלי או מעשי. היא קוראת בה מאחורי הקלעים של ההכרה שלנו, בצל, במחוזות הלא ידועים של עצמנו, שממנו צומחת כמו מטריקס האנושות. ואנחנו תכף נסביר את זה לעומק, את הרעיון הזה. מצד שני, קלף 13 הוא לא הקלף האחרון, ולא הלפני האחרון, של המייג'ור ארקנה. הוא ממוקם קצת אחרי האמצע. אם הקלף הזה היה מתייחס למוות בלבד ולסוף המוחלט, אז הוא היה אמור לקבל את מספר 22, או לפחות את 21, אבל הפוזיציה שלו היא בלב הסדרה, והיא לא משאירה ברירה אלא להראות את זה כעבודת ניקוי, חידוש או מהפכה שהכרחית בשביל מה שבא אחריה, בהמשך הדרך, שזה הריאליזיישן השלם, שהוא הדרך להגיע לקלף מספר 22, שהוא The World. בנוסף לזה, אם נסתכל עכשיו על הקלף, אנחנו נראה שהצבע של השלד הוא לא לבן, שזה הצבע שאנחנו נצפה לכל שלד של גופה שהתקלטה, הוא בצבע אור, מה שמעניק לו חיים אנושיים ואורגניים כאן על כדור הארץ. זה השלד שאנחנו נושאים בתוכנו, העצמות שלנו, תמצית החיים והמבנה של כל שינוי ותנועה, זה שמשיל את אורו מעצמו, ולא השלד שאנחנו נשאיר פה כשנסיים את חיינו. אז מה הן מילות המפתח לארקנום 13? זה יהיה שינוי, השחתה, מהפכה, כעס, טרנספורמציה, ניקוי, טיהור, חיתוך, הרס וחיסול. על הרצפה יש עצם לבנה שמוטלת ליד העלים הצהובים. אבל גם היא בדרכה לחיים חדשים. יש בה שבעה חורים, מה שגורם לה לראות כמו חליל, שזה כלי נגינה שרק מחכה לנשימה שתבוא ותפיח בו מוזיקה. ואם נמשיך לחקור את האלמנטים בקלף הזה, נראה שינוי רדיקלי ועמוק. דמות השלד היא בתהליך עבודה, ושנראית כמעט כמו עיבוד של שדה, או אפילו חתירה בסירה עם משות. יש אווירה של אגרסיביות בעבודה הזו. אי אפשר לשאת יותר שום אלמנט מיותר. הרעיונות הרדוקטיביים שלנו ומערכת הערכים שאנחנו מחזיקים בה, שקולעים אותנו, פשוט מונפת החוצה, והם המנגנונים שאנחנו לא מעוניינים בהם יותר, ועכשיו שאנחנו מודעים אליהם, הם אלה ששיתפנו איתם פעולה עד היום, כדי לבעבע את הנוירוזות שלנו, שלא מבחירה מודעת. אבל כל הקשרים של התלות שלנו בהם נחתכים כדי להחלים ולשחזר את החופש האבוד שלנו, החופש המוחלט שהיה לנו כשהתחלנו בתור דפול. הקרקע פה שחורה, שזו שארית מהאלכימיה, שזה הניגרדו או הביצה שממנה פורח הלוטוס במסורת הבודיסטית. זהו הצבע של הלא מודע, של ריקות, של מסתורין עמוק, החלל החיצון עצמו. עליה אנחנו רואים שני ראשים קטנים, לא ברורים אם נקרטו או שהם צומחים מתוך האדמה הזו, אבל בכל מקרה, השלד נתמך בהם כדי להמשיך להתקדם. ההורים שלנו הודחו מכס המלך והמלכה בסייקי שלנו, ירשנו מהם רעיונות באופן עמוק, ועכשיו הם מופיעים בתצורה תאורה יותר של זכר ונקבה כארכיטיפים ראשוניים, משהו שאנחנו יצרנו והבאנו לעולם ולא קיבלנו. לכן יש מלך ומלכה צעירים וחדשים שנולדים פה, שצומחים מהאדמה, ממש כמו הדשא שצומח שם. והדשא הוא בצבעים של כחול וצהוב. הכחול הוא קבלה רוחנית, והצהוב זה הצבע של אינטליגנציה ואקטיביות, אז זה בדיוק פורס לנו את הבסיס של האחד והשתיים. אפשר גם לראות כפות רגליים וידיים על האדמה, חלק כבר הושלמו וחלק עדיין חלקיות. אז הראשים יכולים לסמל את הרעיונות הקדומים, והידיים את הפעולות הקדומות, והרגליים את העמדות, ועכשיו כולם יכולים לראות כאו צומחים מהאדמה או מושמתים כחסרי תועלת. והכפל משמעות הזה זה בדיוק המהות של הקלף הזה, שזה קלף מדהים בעיניי וכל כך עמוק ועוצמתי. ואם ניתן גם מבט מעמיק על הפנים של השלד, נלחץ ו... נראה שיש שם שני פרצופים בעצם, אחד הוא פנימי יותר, שזה השלד עצמו, והשני הוא פרופיל צלליתי שעוטף את הגולגולת מבחוץ. היצור החדש הזה הגיח מהלא מודע, ממרחב אפל ולא מוכר, אנחנו עדיין לא מכירים אותו, והעין שלו נראית כמו דרקון שאוכל את הזנב שלו, שזה האורבורוס שמסמל מחזוריות ואת הטבע האינסופי של היקום. ויש עוד המון דברים שקורים בקלף הזה מבחינה סימבולית, אבל אני רק אציין עוד דבר אחד אחרון שהוא בעיניי... חמקמק, וזה האותיות שיש לו על החלק האחורי של הגולגולת, וזה יוד היי וו היי, שכמובן אנחנו יודעים מי הוא. בשמו השלד עושה את העבודה שלו. בגימטריה אגב, יוד היי וו היי זה 26, והשלד הוא מספר 13, שזה בדיוק חצי. כלומר, המעבר בין מודע ללא מודע, כלומר בין לא מודע למודע, בין מוות וחיים. Thank you. בהרבה חברות פרימיטיביות, בכל שנה המלך מוצא להורג ומבוטר באופן סמלי, ונאכל, במרכאות, כדי להבטיח את הפוריות של היבולים החדשים ואת החידוש של הממלכה. ואדוארד אדינגר, שהיה פסיכיאטר ופסיכואנליטיקן יונגיאני, אמר שהדיסממברנט, הביטור של, של ראש המלך, יכול להתאפס באופן פסיכולוגי כתהליך טרנספורמטיבי, שלוקח תוכן לא מודע, מחלק את תוכן לא מודע במטרה של הטמעת מודעות. כלומר, לקחת תוכן כלשהו מלמטה ולהעלות אותו למעלה. התהליך הזה דורש הקרבה, כי אמנם אנחנו מדברים פה על מוות של משהו, אבל המשהו הזה התקיים בנו כתוצאה ממנגנון לא מודע שהפעיל אותו או קיים אותו. ברגע שמאחורי הקלעים של תיאטרון הבובות נחשף, הבובות מפסיקות לעבוד עלינו. אז יש פה איזושהי חשיפה שגורמת למוות. הבובות הופכות להיות מתות ברגע שאנחנו רואים את מה שמפעיל אותן. אבל זה הרבה יותר מורכב ממה שזה נשמע, כי אנחנו יצורים שאוהבים הרגלים, וקשה לנו לקבל שינויים. אפילו שינויים שאנחנו בעצמנו יזמנו. כל טיסה לחול, מעבר דירה או שינוי עבודה, זה משהו שצריך להתמודד איתו. גם אם פינטזנו על בית גדול יותר ומשופץ יותר, ברגע האמת יהיה לנו עצוב לעזוב את הבית הישן והקוזי שלנו. אנחנו נקשרים להכל, לאנשים, למקומות, לחיות, לרעיונות, לדברים. אנחנו לא רוצים לאבד שום דבר שאנחנו מרגישים ששייך לנו או שבונה את מי שאנחנו. ובעיקר, חלקים משומשים ובלויים בסייקי שלנו הם כאלה שקשה להיפרד מהם. האלכימאים הכירו בעניין הזה, ועבורם השלד סימל את הצורך לשחרר את ההזדהות עם הגוף, להטיל את כל מה שהוא לא התמצית התאורה שלנו. הם זיהו את הצורך להפוך את הקונפליקט שקיים למודע. ברגע שאנחנו הופכים משהו למודע, אנחנו חודרים עמוק שכבה אחת יותר. גילו מחדש את האמת הנצחית הזאת שכל תהליך מסוג כזה הוא מוות פיגורטיבי. מה שמסביר אגב את האברסיה שיש לכל אחד שהוא מרגיש כשהוא רואה דרך ההשלכות שלו ומזהה את הטבע של האנימה או האנימוס שלו נגיד. ניתן דוגמה. נגיד, אפשר לקחת את הדוגמה של הקיסרית הלא מאוזנת. אמא בולענית שמייצרת מערכת יחסים סימביוטית עם בנה, מפתחת בו תלות כלפיה ואפילו תלות בו, היא דורשת ממנו לספר לה כל דבר ולא חוסכת ממנו אף פרט מידע, דואגת לו לכל דבר קטן שיהיה לו טעים ושלא יהיה לו קר. האנימה שתתפתח אצל הגבר הזה היא כזו שתדרוש קשר סימביוטי כזה ותלותי במערכות יחסים עם נשים. אז או שהוא ימצא מישהי שעונה על הצרכים האלה, ואז תתפתח מערכת יחסים כמובן לא בריאה ולא מאוזנת, שתמצא דרך להתפורר ברגע שהאשליה של הסימביוזה תיחשף, או שהוא ייכנס למערכת יחסים עם מישהי שלא תיתן לו את המענה הזה, אבל ברגעים כאלו הוא ירגיש שהיא לא מספקת צרכים שלו, שהיא אינה נוהגת בו באופן שאימו נהגה בו. מערכות יחסים כאלה נידונות לכישלון, ו... השלב שבו הגבר יגלה שהוא הטיל את האנימה שלו על נשים, זה יהיה הרגע שבו הוא יצטרך לוותר על הפנטזיות והרעיונות שהיו לו בנוגע לאיך שצריכה להיות מערכת יחסים, והאינטימיות הקיצונית הזאת שהוא מעוניין בה, לא תוכל להתרחש יותר. הוא יצטרך להיפרד מהרעיון הזה ולמצוא פנים חדשים לגמרי בעצמו, ולהתפתח למקום אוטונומי ועצמאי יותר, דבר שקשה מאוד לעשות. כשמגיל כל כך צעיר, זה הדפוס שמושתת אצלנו. אבל בין ההיפטרות מהישן והאימוץ של החדש שוכנת תקופה של אבל. זו זכותנו להתאבל, ואפילו כדאי, ואלה שמתאבלים על דמות שליוותה אותם מילדות, דמות אם, שהיא הרבה מעבר לאם עצמה. הם אלו שיזכו אחרי זה בתובנות תקפות יותר וביכולת לשאת יותר משקל. יש צורך בתקופת מעבר מסוימת שמחייבת איזושהי נוכחות רגשית. Your gate like a mayor's is And mine like a drum המספר 13 זה מספר שבתרבות הנוצרית נחשב למספר חסר מזל. נגיד, יש מעליות שאין בהם את הכפתור 13, למרות שהקומה 13 קיימת בוודאות. אנחנו רואים קפיצה בין 12 ל-14. אז מה זה המספר 13? חוץ מזה שהיו כל מיני אירועים שקרו ב-13 כלשהו, שקשורים לישו ולכל מיני פרעות, אז 13 הוא גם השעה ה-13, הוא החודש ה-13, ששובר את המחזוריות ההרמונית של השגרה. אין מקום בשבילו בלוז, והוא נחווה כחדירה של עצם זר. הוא משהו שאנחנו לא מכירים, לא מצפים לו, ולא יודעים באיזו משבצת לשים אותו. משהו שלא התמודדנו איתו בעבר. אפשר להגיד שזה הכאוס, ומתישהו בחיים של כל אחת, או האנושות עצמה, תגיע לשלב שעולה משהו מן האוב שאף אחד לא פגש או הכיר. ואו שנצליח לעמוד בקצב שלו, או שהדבר הזה יגמור אותנו. ואין ספק שהמספר 13 מבשר בשורה שלאף אחד לא נוח לקבל. שאפשר כמעט לשייך לו את איזושהי יד סתנית. כדי לקבל את המוות, כמו שאנחנו מקבלים את הלידה, אז אנחנו צריכים לחיות על אמת. לא לרצות למות זה שקול ללא לרצות לחיות. והיוולדות מוות, הם נמצאים על אותה עקומה, ומי שלא מוכן לעבור דרך העקומה הזו, נשאר תלוי באוויר והופך לחסר תחושה. זה שנשאר חי, הוא זה שמוכן למות ביחד עם החיים. לא יכולתי להתרכז בקלף 13 מבלי שהדמות הכי עוצמתית שיצא לי להכיר תעלה בפניי. וזהו שיבה, שהוא אחד משלושת האלים המרכזיים בהינדואיזם. הוא ידוע בתור הדיסטרויר, ביחד עם ברמה, הבורא ווישנו המקיים. הסימן המוכר אגב של האום מתייחס לשלושתם. יש לשיבה הרבה אספקטים, והוא טוב לב באותה מידה כמו שהוא מעורר פחד ויראה, ובמובנים הטובים הוא מתואר כיוגי אולטימטיבי שחי חיי משפחה על הרי ההימלאיה עם אשתו וילדיו, אבל בהיבטים היותר עוצמתיים שלו הוא לוחד שדים, שזה בדיוק הדבר הזה שדיברנו עליו, לכידת שדים, היא יכולה להקביל למוות, להפוך קומפלקס, לא מודע למודע, ובעצם כך הוא מסתיים. הוא יצור כחול שלובש אור של טיגריס וכרוכים סביבו נחשים כמו שרשראות, ויש לו כלשון כנשק, והוא יושב בשיבה מדיטטיבית כל כך עמוקה, שרק מלצפות בו מודד אפשר להיחשף למהות הפנימית של כל אחד, לשקט האולטימטיבי ששוכן שם ולהיחרד. על המצח שלו יש עין שלישית שברגע שתיפקח, תצא ממנה אש שתשמיד את כל העולם. בקריאה, חודורובסקי טוען שהקלף הזה דורש פירוש מאוד עדין. תחזיות שליליות הן רעילות וחסרות תועלת, אז אין צורך לקרוא מוות או מחלות בקלף הזה. מה שמתבקש פה זה לגלות ביחד עם מושא הקריאה אלו טרנספורמציות משמעותיות הוא יכול להעלות, אלו שינויים יש שהם רצויים או שכבר קורים. לפעמים זה קורה לצורך להתאבל, דווקא לקבל את המעבר, או כעס גדול שצריך להתבטא.
it's perhaps pride of all pulses.
הקלף הזה גם יכול להביא איתו אגרסיביות לא מודעת שצריכה להתגלם באנרגיה כלשהי, אבל לא ידוע עדיין איך אפשר לבטא אותה בצורה חיובית. אבל עולה פה השאלה, האם יש צורך בשינוי מהפכני? אם הוא היה מדבר, הוא היה אומר, אם תדחוף את עצמך ללכת מהר יותר, תתפוס אותי. אם תעת, אני אתפוס אותך. אם תלך בשלווה, אני אלווה אותך. אם תחליט להסתובב אחורה, אני ארקוד איתך. מאחר והפגישה שלנו היא בלתי נמנעת, התאמת איתי עכשיו בבת אחת. אני הצל הפנימי שלך, זה שצוחק מאחורי האשליה שאתה קורא למציאות. סבלני כמו הכביש, אני הוא זה שאתה חולק איתו את חייך. ואם תסרב לזה, לא תחיה את האמת. אתה יכול לברוח לצד השני של העולם, אבל לאן שלא תלך, אני אבוא איתך. מהיום שבו נולדת, אני האימא שלא מפסיקה להביא אותך אל העולם. רק מתי שתאחוז בי, החיים יהפכו למשמעותיים עבורך. אלו שאינם שפויים בדעתם, שלא מזהים אותי, נאחזים בדברים בלי לראות שהם כולם בעצם שלי. אין שום דבר שלא נושא את החותמת שלי. אני הוא הסוד של החכמים, הם יודעים שהם יכולים להתקדם רק בשביל שמוביל אליי. When single lives matter more like dinner lines reproduce, not the gold fed thing, and ain't a chamber to reduce to, when amongst pulsing on you a hardwood, I must beach them, and perhaps the budget had promised to feel them, but take a tiny breath off. ילדים לא יכולים לדמיין אותי, ואם הם כן היו מסוגלים, הם היו מפסיקים להיות ילדים. אני הוא סוף הילדות, אלו שמזהים אותי בדרכיהם הופכים למבוגרים. הם יודעים שהם שייכים אליי. אני טורף את הקשיים שלהם, את השיאים שלהם, את כישלונותיהם ואבותיהם, מחזבותיהם, הכאבים והעונג שלהם, גם את הוריהם, ילדיהם, אשלויותיהם ורכושיהם. אני בולע הכל. הרעבתנות שלי חסרת גבולות. אני יכול לטרוף אפילו את האלים. עד שאני מגיע לאחרון, לאחד והיחיד, ברגע שהמסכה מתפרקת בקרביים שלי, אני שובר את שיני עליו. במסתוריותו הלא ניתנת לתיאור, בנוכחותו הנהדרת, בהדרותו הנוכחת, אני הורג את עצמי. אני בולע רק אגואים. ולכל אחד יש טעם אחר, וכל אחד יותר מרר מהקודם. בזכותי הכל הופך לאבק ומתמוטט. אבל אל תחשוב שזו טרגדיה. אני מייצר הרס בתהליך מפואר. אני מחכה לחיים שיציגו את היופי הנשגב ביותר שלהם, וכשמגיעים לפסגה, לשיא שלהם, אני מתחיל להרוס אותו עם אותם אהבה שאיתה הם נבנו. זו שמחה גדולה ולא נגמרת, שההרס שלי פותח את הדרך ליצירה חדשה. אם אין סוף, לא יכולה להיות גם התחלה. אני משרתו של הנצח, הנצח שלך. אם תקדיש את עצמך לטרנספורמציה, תהפוך להיות המאסטר של הרגע הזמני, כי אתה תחיה בו באינטנסיביות האינסופית שלו. לסיום, אני רוצה להקריא חלק מספר של יונג, שמדבר על נושא המוות, או החיים שלאחר המוות. זה אחד הקטעים הכי יפים שקראתי, מתוך האוטוביוגרפיה שלו, זיכרונות, חלומות ומחשבות. אחד אחד המיתוסים הנפוצים אודות העולם הבא נוצר על ידי הרעיונות והדימויים הסובבים סביב לידה מחדש. באחת הארצות שתרבותה אינטלקטואלית מורכבת בהרבה משלנו ועתיקה משלנו, אני מתכוון כמובן להודו, הרעיון של תחייה מחדש נחשב מתקבל על הדעת כמו רעיון בריאת העולם אצלנו, או כמו קיומה של הנהגה רוחנית. הודים משכילים יודעים שאיננו יכולים לחלוק עם הרעיונות אלו, אך הם אינם מוטרדים מכך. בעולמם הרוחני של בני המזרח, הרצף של מוות ולידה נראה כהמשכיות אינסופית, כגלגל אינסופי המתגלגל לנצח בלא מטרה. אדם חי ורוכש ידע ומת ומתחיל שוב מן ההתחלה. עם הופעת הבודה עלה הרעיון של יעד, ואומר ההתגברות על קיום הארצי. הצרכים המיתיים של בני המערב נזקקים לקוסמוגניה, שבה יש התחלה ומטרה. המערב מתקומם נגד קוסמוגניה, עם התחלה וסיום פשוט. ממש כפי שאינו יכול לקבל את הרעיון של מחזוריות סטטית המוחלת בתוך עצמה. לעומת זאת, איש המזרח יכול להשלים עם רעיון זה. כנראה לא תיתכן תמימות דעים אודות טבע העולם, כפי שאין דעה אחידה בקרב האסטרונומים בני זמננו בסוגיה זו. איש המערב אינו יכול לשאת את חיסרון המשמעות של יקום סטטי. הוא מוכרח להניח קיומה של משמעות. איש המזרח אינו נזקק להנחה זו. הוא עצמו מכיל אותה. בעוד שאיש המערב חש את הצורך להשלים את משמעות העולם, בן המזרח חותר להשלים את המשמעות הטבועה באדם תוך הבחנות עצמו מן העולם, שזה הבודה. הייתי אומר ששניהם צודקים. איש המערב מחוצן במידה יתירה, בני המזרח מופנמים מאוד. הראשון משליך את המשמעות על אובייקטים ומאמין שהיא מצויה בהם. האחרון חש את המשמעות בתוכו. אולם המשמעות מצויה הן בחוץ והן בפנים. אני רוצה להגיד תודה לקיסרית ולקלף מספר 13 של מוות ולידה מחדש. Baby. ואם נחליט להתחבר איתם, אז לא רק שנגלה בנו שפע ותשוקה שעושה את החיים שווים את זה, אלא גם תאפשר לנו להחזיק מעמד לאורך החיים. אם לא נקשר לרעיונות האלה יותר מדי, ואם נסכים לשחרר ולהמיס שכבות מאוד אבות שקיימות אצלנו, בזכות חיבור לארקנום 13, לטרנספורמטור, לשיבה, דיסטרויר, אנחנו בפעם הבאה נמשיך עם קלפים 4 ו-14, שהם הקיסר, די אמפרור וטמפרנס. תודה לכולכם ודש לאפיפיור.